אנחנו עסוקים כאן בשלושת סוגי המתנגדים לאומה הישראלית. המתנגד מהסוג הראשון, אלו שרוצים להכניע אותנו על ידי הכוח. השני, אלו שרוצים להכניע אותנו על ידי ויכוח. והסוג השלישי, יותר מתוחכם, מי שרוצה לבטל אותנו ואת תורתנו על ידי שהוא טוען שהוא ישראל. יש פה עוד ספר פה שמונח על השולחן, וכזה חבל שאף אחד לא משתמש בו. לא לכולם יש, אני יודע שלא לכולם יש. אפשר לפתוח אותו, הרי יש אפילו אנשים שמרוב מצוקה נאלצים לקרוא שניים בספר אחד, ואתה אומר שלכולם יש? סתם חבל. עכשיו אני צריך להמתין שתמצא את העמוד. מצאת? טוב, איזה עמוד אנחנו? קוף כף א'. נו, אתה כבר במקום? יופי. סוף סוף. טוב, אם כן, שני מינים יש מהסוג הזה שטוענים לנבואה הישראלית, כמו שממשך של התנ"ך, של התנ"ך כביכול, האחד ישו, השני מוחמד. עכשיו אנחנו עסוקים כן במוחמד. ועמד אחריו משוגע, ונהג כמנהגו. מה זה משוגע? משוגע זה תרגום של המילה הערבית מג'נון, שיש לה משמעות לפעמים חיובית, לפעמים שלילית. פה זה לכאורה שלילי, אבל לא בהכרח, כי גם הערבים מכנים אותו כך. זאת אומרת, גם אצלנו, אגב, בנביאים, נקראים הנביאים לפעמים משוגעים, בגלל שההתנהגות החיצונית שלהם לפעמים היא התנהגות משונה. לא? אבל היה מקובל אצל היהודים לכנות את מוחמד בשם משוגע. אנחנו לא נריב איתם על זה. ועמד אחריו משוגע ונהג כמנהגו, כלומר כמנהגו של ישו. כלומר, לשנות דתנו, הועיל ופתח בו הפתח. זאת אומרת, כיוון שישו כבר פתח, סלל את הדרך, אז גם מוחמד הלך בעקבותיו, והוסיף עם כל זה כוונה אחרת, שרדף אחר המלכות, וביקש שישתעבדו לו ויתחדש משהו מפורסם. כלומר, מעניין, ההבחנה העיקרית בין האסלאם לבין הנצרות לפי הרמב״ם, מהי? הממד הפוליטי. בעוד שבנצרות אין שום דרישה לשלטון פוליטי, כי אפילו הייתי אומר, כאידיאולוגיה, הפוליטיקה נחשבת לדבר רע, שצריך להתרחק ממנו. אצל מוחמד זה להפך. לא רק שהפוליטיקה היא דבר טוב מבחינתו, אלא זה בעצם מהות העניין. זאת אומרת, עניינו של האסלאם להשליט את השלטון של המוסלמים על העולם. כן, בבקשה. כן, גם אנחנו פוליטיים, אין שום ספק. אלא שיש הבדל. התוכנית הפוליטית בישראל היא שונה מכמה צדדים. א', היא לא מתכוונת לשלוט על העולם, אלא על ארץ ישראל בלבד. זאת אומרת, עד רבה, המושג של עם סגולה הוא מושג טולרנטי ביסודו, סובלני. משום שברגע שאתה אומר, אני עם סגולה, אז יש דברים שמיוחדים לי, לארץ שלי וכדומה. ולכן אני מותיר חופש פעולה בכל העולם כולו. אני לא מתערב בנעשה שם. כן? אז מבחינה זאת, זה ההפך של האסלאם. דבר נוסף, באסלאם, הממד הפוליטי והממד הדתי מאוחדים לחלוטין. עד כדי כך, שיש כפירה ברעיון שיכולה להיות מנהיגות פוליטית לא דתית. אצלם זה לא קיים, אצלנו זה כן קיים. המנהיגות הפוליטית היא לא דתית ביסודה. היא קודש, אבל היא לא דתית. מובן? לא, תמיד. סנהדרין כן, אבל המלך לא. מה? שאול המלך זה מנהיג של חול. כלומר, המלך בהגדרה, המלך הוא בהגדרה פועל לא לפי התורה. מה זאת אומרת? זה אומר שהוא פועל לא לפי התורה. יש מה שנקרא דין מלכות. שמעת על דין מלכות?
דין מלכות זה דין מלכות.
זאת אומרת, זה לא דין התורה, נכון? זאת אומרת של המלך, יש סמכות שהיא חורגת מחוץ לתחום הדתי. היא חורגת בהגדרה. בשביל זה מעמידים מלך. אם אנחנו רוצים לדון לפי דין תורה, מספיק לדון סנהדרין, מה אנחנו צריכים מלך? שיצא למלחמה. למה שהסנהדרין לא תוציא למלחמה? למה? למה זה לא התפקיד? זה בדיוק העניין. שאין כן באסלאם, שניהול המדינה הוא בידי אנשי הדת. כמובן, זה הבדל עצום.
אני יכול להיות שלא אומרים לך נכון, אבל המנהיגים של האסלאם לא יכולים להיות לא דתיים, זה מה שאתה אומר?
לא, 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 לא קשור לזה. יש פונקציה שהיא פונקציה דתית. שמוצאים אותה בכל הדתות, יש תמיד כהונה, או להבדיל כמורה, וכדומה, מה שפה איש דת. יש לעומת זה גם איש השלטון, שעוסק בפוליטיקה. באסלאם זה אותו אחד. מובן? כלומר, תאר לעצמך מה היה קורה אם היינו מעמידים את הרבנים בתור שרי הממשלה, בתור ראש ממשלה. זה בעצם המצב האידיאלי מבחינת האסלאם.
למה לא מבחינתנו?
כי מבחינתנו יש מלך ויש סנהדרין.
למה שלא יהיה אצלנו
איש דת? כי כשזה קרה, זה יצר אסון. שמעת על החשמונאים? בזמן החשמונאים העמידו את הכהנים בראש המדינה, וזה יצר קטסטרופה, הידרדרותה של המדינה הזאת עד כליה, בסופו של דבר.
למה זה
מתחייב? אתה צריך ללמוד למה. כן?
כן.
אתה רוצה? רק שלי, אבל יש פה אצבעות שמורמות. מה אתה רוצה? לפעמים כן, גם להיות בנוגד. כן. יכול להיות בנוגד. למה זה לא ידיע?
השפות לא משנה כל כך לגבי העקרון הפוליטי. אנחנו רואים שאלפיים שנה הם
עושים
עושה
אצלב
ובכוח כאילו דרך להרוג אנשים.
נכון, נכון.
זה לא שם כן
עושה,
העיקרון שלהם פשוט
שלטון המצרי
גם היה.
אוקיי, הבנתי. טוב, אז קודם כל נסביר את כל העניינים האלה, כי אני רואה שהדברים האלה מבולבלים היטב בקהל. ביחס לשלטון והדת, יש ג' שיטות בעניין זה. הנצרות, היהדות והאסלאם. עד כאן ברור? הנצרות סבורה שהקודש נמצא בדת בלבד וענייני השלטון אין בהם קדושה. מה? ענייני השלטון אין בהם קדושה. לכן אמר ישו, תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. במילים אחרות, מה ששייך לקיסר אינו שייך לאלוהים. מה? נגיד, ההפרדה בין הדת למדינה שחלה בתקופה המודרנית היא בעצם תוצאה ישירה של אינטואיציה נוצרית מקורית. כן? זה לא שהנוצרים השלימו עם זה כל כך, אבל זאת המציאות. לכן, אפשר לומר שבתפיסה הנוצרית הרעיון של השתלטות הדת על המדינה הוא רעיון זר. מסעי הצלב וכדומה זה דבר זר שלא היה אמור להיות מבחינה תיאולוגית. זה דבר אחד. לעומת זה, בתפיסה המוסלמית זה בדיוק ההפך מאשר בתפיסה הנוצרית. בתפיסה המוסלמית בעצם הדת והשלטון הם עניין אחד. אנשי הדת הם מנהלים את המדינה. הביטוי המובהק לתפיסה זו באיראן של ימינו. עד כאן מובן? הדרך השלישית להבדיל היא דרכה של היהדות. שסבורה שענייני הדת וענייני הקודש ענייני הדת וענייני השלטון אינם מנוהלים על ידי אותה רשות, ענייני הדת על ידי הרבנים או הכהנים, ענייני השלטון על ידי המלך או המדינה, ושניהם כאחד קודש. כלומר, גם השלטון וגם הדת הם שני צדדים של הקדושה. עכשיו, מדוע שהרבנים לא יעמדו בראש המדינה? אומר הרן, רבנו ניסים מגרונה. משום שים, מה? רבנו ניסים מגרונה, שואל את השאלה הזאת. והוא עונה, שדין תורה איננו יכול לנהל מדינה. אביא לכם דוגמה. מפורסמת. אדם רודף אחרי חברו עם סכין, וצועק, אני אהרוג אותך, אני אהרוג אותך. הנרדף המסכן צועק, הצילו, הצילו, הוא רוצה להרוג אותי. כולם רואים. אותו נרדף נכנס לביתן של מפעל הפיס, סגור מכל צד. הרודף נכנס אף הוא, ואנחנו שומעים צעקות, הרודף יוצא מן הביתן עם סכין נוטפת דם, ואומר, אני הרגתי אותו. נכנסים, רואים את הבן אדם שוכב, בכוחותיו האחרונים אומר, הוא הרג אותי. מה ההלכה אומרת?
אין עדים.
אין עדים, לא עושים כלום, נכון? כי זה מקום סגור, אין עדים. נכון? אז לא עושים כלום. ואותו בן אדם מתהלך לו למבסוט ברחוב, מסובב את הסכין, שורק לו. כן? חותם על, 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 על עצומה נגד אלימות. כן? מבסוט לא מהחיים. בסדר? עכשיו, מדוע ההלכה מכירה את הדבר הזה? יש כמה סיבות. א', בגלל שכדי להרוג בן אדם, התורה חסה על, על דמם של ישראל. גם אם הוא רוצח, צריך לבדוק, לא סתם מורגים אותו. ב', זה לא כל כך נורא אם פעם ב-70 שנה מישהו ינצל פרצה בהלכה ויעשה את זממו. לא בגלל זה אנחנו נהרוג עוד יהודי. אבל אם זה הופך להיות דבר של כל יום, כלומר זה, הדבר מתפרסם ומכאן ואילך אנשים מרבים ברציחה בגלל שהם שמעו שיש כל מיני טריקים כדי להרוג בלי לידון, אז מה עושים? פונים למלך. המלך מחליט להרוג מי שנראה לו שצריך להרוג. גם אם אין ראיות ברורות, גם אם אין עדים וכו' וכו', כל מי שהמלך נראה לו שצריך להרוג, הוא הורג. זה לא לפי דין תורה, זה נגד דין תורה.
נכון?
יש הפרדת תשרויות מאוד ברורה. כלומר, אומר הר"ן, דין תורה הוא הנדרש כדי שתשרה שכינה בישראל, ודין מלכות הוא הנדרש כדי שהמדינה תהיה מתוקנת.
זה מכוח התורה.
זה מכוח התורה. נגיד ככה, התורה הותירה בידי המלך את הזכות הזאת. הזכות הזאת היא נובעת מהטבע, היא לא נובעת מהתורה.
זה גדר לשמירת התורה.
לא, זה מה שאני מסביר לך. זה גדר לשמירת המדינה, לא לשמירת התורה. או, זה יש הבדל עצום. זאת אומרת, גם אם לא הייתה תורה, יהיה לנו דין מלכות. עכשיו, רגע. הנצרות סבורה שהדבר הזה אין לו קשר אל הקודש. כלומר, אין מטרה כזאת, אין מגמה כזאת להעמיד מלך אצלם. שהרשעים יטפלו בזה. שהרשעים יטפלו במדינה. כן, הפוליטיקאים, המלכים, הם רשעים לפי התפיסה הנוצרית. אצלנו זה לא כך. עד רבה, המלכות היא הכלי שדרכו מתגלה השם בעולם.
יהיה לה את הכנסייה שיקבע שהכנסייה יהיה נוצרים, ושהוא יהיה חלק מאותו כלי לכך.
לא. זה שהקיסר הוא נוצרי, זה שהקיסר הוא נוצרי, זה טוב לזה שהוא לא ירדוף את הנוצרים. אתה מבין? אבל עניינו זה להציל את נפשו. אותו קיסר צריך להציל את הנפש שלו. אתה מבין את ההבדל? כן. עכשיו, מה שמעניין, שהדבר הזה, מה אתה רוצה?
מה ההבדל בין להרוג מישהו?
קניונים פתוחים בשבת זה אסור.
מה?
לא, זה צורך תיקון העולם. תיקון העולם לא יושג על ידי שקניונים יהיו פתוחים בשבת, אבל זה שיהרגו... מה? אנחנו יודעים שזה לא טוב לפתוח קניון בשבת.
אז יש משהו בתורה שהוא כן יעד עם משהו, שהוא מנחה דימה. לא יכול נובק נגד דימה.
תלוי מה. מה שנצרח לתיקון העולם הוא בסמכותו של המלך. מה שלא קשור לזה זה בסמכות הסנהדרין. זאת אומרת שיש לנו ניסיון היסטורי. היה מקרה שלא כזה, היה מקרה שבו אנשי הדת תפסו את השלטון אצלנו, קראו לזה הממלכה החשמונאית. התוצאה הייתה קטסטרופלית. מה קרה דווקא? כי הרי האנשים האלה היו צדיקים וקדושים, נכון? צדיקים, קדושים, שנלחמו ביוונים, מלחמה דתית אגב, וכאשר הם ניצחו, אמרו, אם זה ככה, אנחנו ננהל את המדינה. מה הייתה התוצאה? מה? התייבנו. הם התייבנו, אבל מה זה? אובו התייבנו. שמה כל השחיתויות שיש בממלכה יוונית רגילה, היה גם אצלנו ויותר גרוע. איך זה יכול להיות? פשוט מאוד. אם אתה רוצה לנהל את המדינה, אתה צריך ללמוד את מדעי המדינה. ואת מדע המדינה אתה לא לומד בבית המדרש, קל וחומר לא בבית המקדש. אז, אבל אתה צריך לנהל את המדינה. אז מי ילמד אותך איך לנהל אותה? היוונים ילמדו אותך. כי אין לך משלך, כל ניסיון שלך. ולכן הכל יחדור אליך בכיוון הזה, בכיוון היווני. מה שאין כן, אם החשמונאים היו אומרים, בסדר, ניצחנו במלחמה, אנחנו חוזרים להיות כהנים גדולים בבית המקדש. ואז היו מעמידים מלך מבית דוד. אז בבית דוד, סליחה? נכון, אז מסביר, לפי הרמב"ן, כן, אז אני מסביר, בית דוד, הם לעומת זה, הם מבינים בענייני מדינה. כשהמדינה, מה? זה הכישרון של המשפחה הזאת. זאת משפחה שמעורה עם הציבור. הכהן לא יכול להיות מעורה עם הציבור, כי הוא צריך לשמור על טהרתו. הכהן מעולם לא משתתף בהלוויה. אסור לו. הכהן לא עובד לפרנסתו. אחרים מזינים אותו. ברור? הכהן לא יודע מה זה משברים. הוא לא מתחתן עם גרושה בחיים שלו. זאת אומרת, מה? אז עוד סיפור, אבל לא כהן, בפנים, כן? אז זאת אומרת שברגע שהעמדת אנשים שלא מבינים בעניינים האלה בראש המדינה, אתה הרסת את המדינה. תאר לעצמך שרבנים יתפסו את השלטון במדינה הזאת. יודע מה שיהיה? זה יהיה, זה משהו נורא והיום. אם זה מה שאתה רוצה, אני מצביע נגדך. אני אסביר לך גם למה. כי מה שהם יעשו, הם יגידו, טוב, צריך לחזק את ענייני הדת במדינה. כל התקציבים של המדינה יופנו לישיבות, לכוללים, למועצות דתיות. תראה איזה שחיתות תהיה פה. בגלל שזה מה שחשוב להם. מה
שחשוב להם, אבל למה שלא ידאגו לצבא, ולמה שלא יהיה...
למה? אני אגיד לך למה הם לא ידאגו לצבא, בגלל שזה לא חשוב להם. אני אגיד לך למה הם לא ידאגו לצבא. אני אגיד לך למה הם לא ידאגו לצבא. כי הצבא זה לא חשוב להם. כי הם אנשי דת. איך כתוב ביששכר? ישכר חמור גרם. זה תנין חכם, נכון? חזל אומרים, ישכר זה תנין חכם. רובץ בין המשפטיים. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. זאת אומרת, העצמאות המדינית אינה נראית בעיניו חשובה. הוא לא רואה בזה ערך.
לא זבולון, אבל מישהו אחר שהוא,
שגם
הדת חשובה.
לא
יששכר,
אתה
נקרא. סליחה, לא יששכר.
אז מי שמסוגל לזה, זה יהודה. אבל שבט יהודה, כן, אבל מה מיוחד בשבט יהודה? שאתה יודוך אחיך. זאת אומרת שהוא יודע למשוך את האהדה של כולם.
כן, אבל הוא גם יורד לגושנה כדי לגעות איפה...
סליחה, יש לי ש... אבל זה בזמן הגלות. בזמן הגלות, בית יהודה שייך לפניו, להורות לפניו גושנה. שלח את יוסף לראות לפניו גושנה. זה כשמסדרים את הגלות, אז פותחים בית מדרש, כשראש הישיבה הוא יהודה. בסדר? אבל זה לא קשור לעניין. פה אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על ניהול מדינה, לא איזה גטו בגלות. כלומר, התפיסה הדתית רואה את המדינה כגטו מורחב. גטו מורחב זה לא בשביל כהנים, לא בשביל רבנים. מובן? כן. ברור שהמנהיג זה טוב שהוא יתייעץ עם הרבנים, שישמע לרבנים, ואם הוא דתי עוד יותר טוב.
אם הוא יישמע מה הרווחנו בזה? אם הוא יישמע מה הרווחנו בזה?
לא, לא, לא. הוא יישמע, אבל... לא, הוא יישמע, אבל יש דברים שתלויים בו. למשל, אין יוצאים למלחמת הרשות, אלא על פי בית דין של 71. אבל אם מלחמת מצווה, המלך לא שואל את הבית דין. כן? זה כבר לא עניינו. זה כבר לא עניינם. הם לא יכולים להגיד. מה? לא, המלך צריך לשאול את הסנהדרין, האם המלחמה הזאת שאני רוצה לעשות היא מלחמת רשות או מלחמת מצווה? אם הם יפסקו שזאת מלחמת רשות, הוא יצא רק על פי רשותם. אבל אם זאת מלחמת מצווה, ברגע שהם אמרו מלחמת מצווה, הם לא יכולים להגיד לו, רגע, אבל דעתנו האישית היא שלא כדאי. זה בכלל לא עניינכם. זה לא עניינכם, כאילו. למה? הם יכולים להגיד, אומנם זה מצווה, אבל נראה לנו שלא כדאי. כן? אז זה יגיד לו, יגיד להם המלך, תודה רבה שאמרתם שזה מצווה, מכאן ואילך, אני אשאל את היועצים שלי.
כמו שהם קים אותם ולהגיד שזה מצווה, הם לא רוצים
שישו את זה. אל תלך לך לרבנים. כן. כן, בבקשה.
קודם כל יש מעלה שפסוק שם שמדבר על זה שהתורה היא סדר של העולם.
התורה היא סדר העולם, נכון. לא הדת. לא הדת. ודאי. הרי כשאתה אומר התורה היא סדר העולם, לא מדובר על התורה שאתה לומד.
החוקים היבשה.
לא, זה לא מערכת החוקים היבשה, זה שום דבר, זה בכלל לא קשור לזה.
זה המוסר שעומד מאחורי
זה? לא, וגם לא המוסר שעומד מאחורי זה. התורה, כשאומרים התורה היא סדר העולם, הכוונה, הסטרוקטורה הנסתרת של כל ההוויה. זה מי למד את זה? אף אחד לא למד את זה. היחיד שיודע איך התורה הזאת נראית, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא לומד את זה. מה שאנחנו לומדים זה ענף של זה. מובן?
שאלה נוספת
עכשיו. כן, בבקשה, דבר.
יש במסכת פסחים, פסחים, מוזכר כמה מחלוקות שהיה, כמה דברים שעשה חזקיה המלך, וחכמים הודו לו, וחלק לא הודו לו.
כן, נכון.
אז מה שאני מבין לכאן, שגם במצב של חכמים שלא מודיעים למלך, יכול להיות שהוא עושה בכל זאת הדבר שדווקא ישר...
נכון, נכון, נכון. אכן כן. בבקשה.
השמונאים באמת התייחנו, והיה שם בעיה, אבל לא בדורות הראשונים,
נכון? בדור השני. כן, כבר בדור השני. כן, לא, יונתן זה עדיין דור ראשון, כולם בני מתיתיה. כן, יהודה אריסטובלוס. יהודה אריסטובלוס, מה הוא עשה שם? הרג את האח שלו. וגם, כן, הוא גם הרעיב את אמו למוות. לא סימפטי. נכון? אחר כך ינאי אלכסנדר שחט את הרבנים. צריך להבין למה הם עשו את זה, אבל זאת היא המציאות. כן? אלכסנדר הרג את הרבנים, נכון? שלא לדבר על הורקנוס ואריסטובלוס שמה שעשו מלחמת אחים. ואריסטובלוס היה צדוקי בכלל. כן? הורקנוס קרא לרומאים להתערב. לא סימפטי, נכון? טוב, ושלא לדבר על הורדוס אחר כך. תלוי. כן, מה אתה אומר? כן, באמת חזקיה הוא מלך יהודה, היה מלך דתי, רבני, ולכן הוא לא נהיה משיח.
אבל מה אומרת שהסיבה שלא עשה משיח?
כן, זה בדיוק זה. כלומר, מה הגמרא אומרת? למה חזקיה הוא מלך יהודה לא נהיה משיח? כי הוא לא אמר שירה, כלומר הוא לא אמר הלל, ביום העצמאות שלו, נכון? כלומר, הוא השתחרר מהעול של של האשורים, נכון? מלך אשור בעצם הפסיד, הפסיד בגדול, כלומר, היה נס והכל. כן? ואז יהודה חזרה לעצמאותה. אז מה צריך להגיד כשאדם חוזר לעצמאות? צריך להגיד הלל, נכון? הוא לא אמר, למה הוא לא אמר? כי זה המאורע לאומי. מאורע לאומי, לא מעניין אותו. אומר לו הנביא, ככה זאת לא תהיה משיח. משיח הוא לא רב. הוא נחשב לרב גדול, כן, אין שום ספק. אבל הוא לא נהיה משיח. כן, בעצם זה, המלך האידיאלי זה המשיח. כן? המשיח הוא ממלא פונקציה פוליטית, לא רבנית, נכון? לכן קוראים לו המלך המשיח, אני שם את הלב.
הרב תמיד מנתק את הלא רבנים
מהמשיח. מה? המלך הוא לא רב. הוא לא רבני. הוא לא אישות. מה? איפה כתוב שכדי להיות מלך צריך להיות רב? מה כתוב ברמב"ם בהלכות מלכים? מה? תגיד, אתה אומר שכתוב.
אז אני אביא לרב על
ה... אני אבי, אתה מתכוון. לא יבי, אלא אני אבי.
הנה, אתה רוצה, יש פה הלכות מלכים. הנה, בבקשה, יש פה הלכות מלכים. אתה מוזמן.
לא, זה פשוט לא כתוב מה שאתה אומר. לא, מותר לו להיות רב אם זה לא מפריע לו להיות מלך. זאת אומרת, המלך קודם כל צריך להיות למעלה פונקציה מלכותית. כן? הנה נגיד שני מועמדים למלך. אחד אומר, אני גמרתי את השס. מה זה קשור לעניין? גמרת את השס, כל הכבוד, אנחנו מאוד מעריכים את זה, אבל האם אתה מסוגל להיות מלך? כן? זאת השאלה. מה אתה אומר? נכון.
בוא נלך להגיד את זה בגריה צאנז, והם הסתכלו כמילו מדינה לא קיימת מבחינת
היהדות. כן, יש חדירה של הנצרות לתוך היהדות, אתה צודק.
מה, כל החברה החרדים, זה המחשבה שלהם, לא מאמינים
במדינה בכלל. כלומר, כן, אני מקבל את דבריך שיש חדירה של הנצרות לתוך היהדות.
מה זה אומר? מעבר לזה, מה, זה לא עושה לנו טוב שדעת שיש חדירה של הנצרות לתוך היהדות.
זה מאוד, כן, זה מאוד כואב, אתה צודק שזה מאוד כואב. אני בהחלט מקבל את זה, מצער מאוד, אבל זאת המציאות.
אז אין הבדל, זהו, פה יש שתי שההבדל בין, לפי מה שאמרנו שהנצרות
הקודש מצב הדעת בלבד ואיננה שלטון אין בהם קדושה. אם זה קורה אותו דבר בפלג הכי חזק במדינה, שזה הפלג החרדי.
מי אמר שהוא הכי חזק במדינה?
כי הכי
הרבה
בארץ.
הכי חזק במדינה, כמה שאני יודע, זה בינתיים שרון.
ש"ס זה הכי הרבה במדינה. אתה
הולך
לפי זה,
אז בוא
נגיד ש"ס הם פלג יותר חזק במדינה.
נכון. ושרון עוד יותר.
בסדר, אבל שרון כרגע לא מעניין כי הוא לא דתי.
למה? זה אתה אומר. אתה אומר שזה לא מעניין כי הוא לא דתי.
נכון.
אבל אני לא אומר ככה. כי הקדוש ברוך הוא אלוהי עם ישראל, הוא לא אלוהי הדתיים. אבל צריך לדעת למי הוא נתן את השלטון.
אוקיי, אז גם לא יש הרבה, אבל אני כרגע לא תציג לבין ש"ס...
ולפי הסקרים בכלל.
בין ש"ס לבין המפד"ל, וש"ס כנראה שלהם יותר, וש"ס, אבל אם אתה בתור הם שמשלחים לפלג חרדי, הם...
נכון, אגב, הזכויות שלהם, אם כבר אתה מדבר, זה הצד החברתי. הם הצילו אנשים מן הכלא, ועל זה יש להם זכויות. זה לא מהצד הדתי שהם גברו, אלא בגלל שהם נתנו כבוד לאוכלוסייה שלמה שעד עכשיו הייתה מתדרדרת לפשע. זה החידוש. כלומר, זה יסוד חברתי, לא דתי.
זה לא משנה, זה שאין עדיין הבדל בין הקודש לבין החול בארץ, אין הבדל בין הקודש. אין, שניהם לא קודש. המדינה והרבנים הם לא קודש אחד, כי המדינה בשביל רוב הפלג הזה הוא לא קודש.
מה? הם חושבים שהמדינה זה לא קודש.
נכון.
אז מה? מותר להם לטעות? מה, וכי אין אנשים שטועים בעולם?
אבל כזה גודל...
כן, הטעות היא המצויה. אתה יודע כמה נוצרים יש בעולם? מיליארד. ריה, הם לא בני אדם? הם בני אדם, והם טועים. אני לא מבין את הדבר הזה. בגלל שמישהו הצליח לטעות בגדול, והרבה אנשים הולכים אחרי טעותו, אז זה אומר שהוא צודק? אני לא מבין.
אז הוא אומר שהחבר'ה...
האמת היא חשובה, לא הרוב ומיעוט. אבל יכול להיות שהאמת
שלהם צודקת, כי הם הרוב.
מה פתאום, איפה לקחת את זה?
אבל הם החרדים...
סליחה, איפה לקחת את השטות הזאת?
אני אגיד.
שהאמת היא אחרי הרוב.
אז
יכול להיות
שאתה הייתי
לגבי
הדבר הזה,
אבל ספציפית
לגבי החרדים,
אני חושב
אלא היחידים
שהצליחו
לשמור על הזהות שלהם
סבורה,
הם לא
שרקו... לא הצליחו לשמור על שום דבר. הראיה, לפי השיטה החרדית, כן? בוא נלך לפי שיטת החרדים. לפני 100 שנה, כל עם ישראל היה חרדי? ככה הם טוענים. נגיד, הם אומרים, אנחנו היהודים הרי המקוריים. אז זאת אומרת, לפני 100 שנה, כל עם ישראל היה חרדי? היום כמה חרדים? 10% מקסימום. מה קרה? איפה כל ה-90%? אלן הם נעלמו? אז זה לא כישלון של החינוך? אז כנראה שמישהו לא יודע להתמודד עם הבעיה. אגב, חוץ מזה, ההתחלנות של עם ישראל לא הייתה אחרי השואה, הייתה לפני. לא, אני אומר, לפי שיטה, אני בא לשיטה, כן. כן, בבקשה, דבר. מה זה תשובה נפלאה? אתה מנסה לשכנע אותי בדבר שהוא מופקע מיסודו, שבגלל שיש הרבה שאומרים כך, או אפילו רוב שאומרים כך, הסימן שהם אומרים את האמת.
לא, לא רק שאומרים את האמת, אמרתי שכרגע נוצר פלג ענק בתוך המדינה,
זה מצער. זה מצער.
רע לשמוע שיש בתוך החלק...
אגב, סליחה, ההתפשטות של הנצרות בעם ישראל איננה רק בקרב הציבור הדתי. היא מצויה מאוד בכל השכבה הפוליטית שלנו. שמעת על מה שנקרא המסמך הנוצרי המובהק, הנקרא הקוד האתי של צהל? כן, שמעת על זה פעם? כן? אוקיי. אז זה כנראה שהחדירה של הנצרות היא בהרבה הרבה מאוד תחומים. כן.
דבר ראשון, איך זה הגיוני אם הרב רואה את הציונות כביטוי של מצוות תורנית, אם הרב רואה את מצוות ישובה, מצוות של ניהול מדינה, מצוות של גאולה, כחלק מהתורה, כלימוד תורה מובהק, כיצד זה שחלק כל כך גדול של לומדי תורה לא מגיעים למסקנה?
זה יפה שאתה חוזר להערה שלו, שיש חדירה של הנצרות לתוך היהדות.
לא, אבל זה... איך... אם זה ככה, אז זה ממש התעלמות מאוד מאוד ברורה, מחד מאוד מאוד גדול מהתורה.
נו, אז מה?
אני רוצה...
זה לא נולד היום.
המסקנה
הזאת. אני אגיד לך משהו יותר מזה. הגאון מווילנה אומר שחטא המרגלים עתיד לחזור. והמרגלים היו 10 גדולי ישראל מול 2. נכון? אז אם אתה הולך לפי רוב גדולי הדור, בימי משה, אתה אומר, יש פה 10 שאומרים שצריך להישאר במדבר. 2 שאומרים שצריך להילחם, נו, למי אני אשמע? נכון? אז כנראה ש... אגב, יותר מזה, רבי אליהו גוטמאחר, שהיה מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא איגר, והיה מקובל גדול ופוסק הלכה גדול, הוא כותב שבעניין הזה של ארץ ישראל, יצר הרע תוקף במיוחד תלמידי חכמים. כן? זה הטרף שלו.
יש איזה מגיע לידי ביטוי
כי יש, יש פיתוי פנימי בתורה, לראות את התורה מצד מעלתה העצמית, ואז מנתקים אותה מכל הופעתה, דיינו הפוליטיקה. כן. כן. אגב, אצל המקובלים קוראים לזה שתי מידות, תפארת ומלכות, כן? התורה והמדינה.
אז לגבי, דיברת על עמידות מנהלת קודש לענייני הדת, זה אותו שרוצח שנכנס לבוקר של מפעל אחד.
כן.
בסופו של דבר, לפי התורה אנחנו לא נהרוג.
לא, לפי התורה אנחנו ניתן את הריגתו בידי המלך.
ניתן את הריגתו בידי המלך, אבל כל עוד המלך לא פסק, אנחנו לא הורגים.
כי המלך עושה שיקול, מתי כדאי להרוג רוצחים, מתי לא. גם בתורה אגב זה ככה.
אוקיי, שנייה. זה לא חושב איזה חולשה מסוימת שיש לך?
ודאי. זה חושב חולשה.
איך יכול להיות שהתורה יכולה להיות חולשה?
למה לא? מלכתחילה, היא מופיעה עם החולשה הזאת, מה יש?
למה? היא היסוד של העולם,
הדבר... לא, 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 לא. היא נעשית חלשה על מנת לאפשר את השלמתה על ידי העולם. כלומר, יש ממעלה למטה, יש ממטה למעלה. אם הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אז אין מקום לאדם. וכל התכלית של הבריאה, זה השותפות של הנברא בהשלמת העולם.
השותפות של המלך היא יותר מדי אקטיבית בשביל...
המלך זה ביטוי של האומה. המלך זה העם. ולכן צריך לתת לו מרחב פעולה מספיק גדול, כדי שהוא ישלים את דבר השם. כן.
התקופה הזאת נאמר שהאמת נעדרת.
נכון.
שזה
עדרים, זה כתוב בגמרא שזה עדרים עדרים. הגמרא אומרת שזה נעשית עדרים עדרים. כן.
זה יוצא שגם לחרדים יש איזה נכון. מסוימת שאין אצל שאר הזה.
נכון.
מה?
שאל אותם.
יש איזה משהו שאנחנו משל...
לא. לא, יש בעמדה הזאת, יש נגיד ההכרה של הערך של התורה מצד עצמה.
שזה לא חזק אצל שאר הזרים.
נכון.
זה לא יכול להיות
מה. מה אתה אומר?
שהקובלים זה פחות או יותר המדינים של ימינו.
נכון.
אז אפשר לדעת, אם
הרב
יודע מה
דעת
המקובלים
בנושא,
כאילו הקובלים הם רובם ציונים או רובם חרדים?
זאת אפילו לא שאלה. ודאי שהם ציונים. כן.
אבל
המציאות
של ימינו שהמצב הוא לא מגיע, ושהראשי השלטון,
התפקיד
לא
שלטון, כמו שקשור לתורה. אני אגיד לך יותר מזה. טוב, אני לא יכול להגיד במיקרופון, לא משנה, אני אגיד לך אחר. כן, מה אתה?
אולי באמת צריך
זה נכון, המנהיגות הפוליטית צריכה להתייעץ עם גדולי תורה, נכון. מה השאלה? ברור שצריך להתייעץ.
כן. שמה, מה
זאת אומרת?
זה אומר
שהיא גאה, אבל ברגע שהיא
ככה, אני
מנותקת,
זה לא...
נכון, אבל יש גם קצת שאלה.
יש איזה
ערך?
כן. בבקשה.
בפרקי אבות יש...
אה?
בפרקי אבות יש מספר כתרים. קטע תאונה, קטע מלכות, קטע תורה. קטע תורה לכאורה ניתן לכולם.
נכון.
אין מישהו שהוא ספציפי לגביו.
נכון.
בקופה שבה היינו בגלות, לא היה לנו שלטון, כי בעצם היינו תחת שלטון אחר, אז לא היה מקום לזה, אז אני מבין למה התורה פרחה. היום כשבאנו לארץ ישראל, יש בכלל מקום לרבנים ולרבנות כמקצוע או בכלל כמשהו כזה?
תהיה.
שלטון כשלטון הוא מקצוע לכל דבר.
רבנות זה לא מקצוע.
אני יודע, אבל מה שאנחנו רואים היום נדמה לי שזה יותר כמו מקצוע מאשר כמו איזושהי הנהגה.
זה בעיה, יש בזה בעיה, בהחלט. זאת אומרת, זה שאנחנו נמצאים עדיין במצב כזה שהרבנים מתפרנסים מרבנותם. שזה ממש חילול השם. כן? והדבר הזה גורם לזה שהתורה איננה עצמאית. כי אתה לא יכול להגיד כל מה שאתה רוצה, כי אתה מפחד שיסגרו לך את הישיבה. שלא יזרימו לך את התקציבים. שיסגרו לך את הכוללים ואת התלמודי תורה. כן? כלומר, הרמב״ם צדק כשהוא אמר שכל זה, זה מחבא את מאור הדת. בעיה. כן, בבקשה. מה אתה רוצה לומר? מצאת, כן, רק שנייה, הוא מצא משהו בהלכות מלאכים. תביא לי מקום אחד. אתה אומר שהרמב״ם כותב שהמלך צריך להיות רב. אני מבקש לראות איפה זה כתוב. זה מה שאמרת. בבקשה. איפה כתוב שהוא תמיד חכם?
ויחוף כל ישראל אלף באו
חזק. נכון, איפה כתוב
שהוא? איך הוא יכול לחוף את כל ישראל?
בישו מלך. בישו מלך.
מה באמת?
בישו מלך, אז הוא יכול לחוף את כל ישראל, נכון? מי שיש לו כוח כפייה זה מלך.
אז אוקיי, אז בשביל מה הוא צריך שיהיה לו שני ספרי תורה גם כן?
למה צריך שניים ולא אחד? זה בדיוק מה שאני שואל אותך. אני שואל אותך, למה צריך...
אולי עד יתפסל או...
לא, זה בכלל לא הכוונה. זה בדיוק ההפך מה שאתה אומר. יש לו שני ספרי תורה, אחד בגלל שהוא מחויב כמו כל יהודי שיהיה לו ספר תורה בבית. כל יהודי צריך שיהיה לו ספר תורה, נכון? זה הלכה לפי הרמב״ם. כל אחד מישראל... רגע. לפי הרמב״ם, כל אחד מישראל, בן מלך, בן לא מלך, צריך שיהיה לו ספר תורה. ברור? אז במובן הזה, המלך הוא לא פטור מן המצוות, כמו כל יהודי. כמו שכל יהודי צריך שיהיה לו ספר תורה, גם המלך צריך שיהיה לו ספר תורה. צריך להניח תפילין כל יום, גם הוא צריך להניח תפילין כל יום. בסדר? עכשיו, הספר השני, זה כדי ללמוד את ענייני המלכות. כי אם ענייני המלכות היה לומד מן התורה שהרבנים לומדים, או מלמדים, אז למה שהוא לא ישתמש בספר תורה שבמילה יש לו? יש לו שני ספרים. כן, ככה פוסק את ההלכה. לא, זה אותם אותיות, אבל הוא לומד אחר. הוא לומד אחרת. אני אביא לך דוגמה. כן? זה כדאי פעם ללמוד כמו שצריך. יש פה ספר תנ"ך היום? תנ"ך אחד. תנ"ך אחד, אחד. הנה, כבר הגיע. תתבע אותו. אתה מכיר את הפסוק בפרשת כי תצא? לא ימתו אבות על בנים ובנים לא ימתו על אבות, איש בחטאו יומתו. כן, מה משמעותו של הפסוק? הגמרא בסנהדרין אומרת, לא ימתו אבות על בנים, שלא תמית אב בעדות בנו. כן? בן לא יכול להעיד נגד אבא שלו בבית דין, נכון? ובנים לא ימתו על אבות, האב לא יכול להעיד נגד בנו. איש בחטאו יומתו, לרבות כל הקרובים, שקרובים לא יכולים להעיד אחד נגד השני. וממילא גם לא יכולים להעיד לטובת השני, כי לפעמים אני מעיד לטובתך ויוצא מזה רעתך. לכן, מזה למדנו, הפסוק הזה מלמד שעדים קרובים פסולים. כלומר, קרובים פסולים לעדות. זה מה שהפסוק הזה אומר לפי הגמרא במסכת סנהדרין. עד כאן הסבר ברור? טוב, עכשיו בוא נראה מה כתוב בספר דברי הימים ב' בפרק קפה. בין 25 שנה מלך אמציהו. שמעת על אמציהו? מלך יהודה. הוא היה בן של יהואש מלך יהודה. מה קרה ליהואש מלך יהודה? הרגו אותו. כן, רצחו אותו. ואז הבן שלו מלך במקומו. נכון? אז בין 25 שנה מלך אמציהו ו-29 שנה מלך בירושלים, ושם אמו יהועדן מירושלים. ויעשה ישר בעיני השם, רק לא בלבב שלם, ויהי. כאשר חזקה הממלכה עליו, זאת אומרת כשהשלטון שלו התבסס, ויהרוג את עבדיו המקים את המלך אביו. כלומר, הוא הרג את אלה שהרגו את אבא שלו. צודק או לא צודק? צודק, נכון? ואת בניהם, כלומר, הבנים של הרוצחים, לא המית. אורך תהיה. ואת בניהם לא המית. מה זאת אומרת לא המית? ברור מה, הם לא עשו כלום. למה שהוא יהרוג אותם? למה הייתה ואמינה שהוא יהרוג אותם? למה הייתה ואמינה שיהרוג אותם? שלא ינקמו, אני יודע, את הריגת אביהם, אני יודע מה, כלומר, כדי לחסל סוף סוף את הבעיה, כדי שהמלכות תחזיק מעמד, צריך להרוג גם את הבנים, נכון? למרות שהם לא עשו כלום. אז אומר התנ"ך, ואת בניהם לא המית. למה? איך כתוב בתורה, בספר משה, אשר ציווה השם לאמור, לא ימותו אבות על בנים, ובנים לא ימותו על אבות, כי איש בחטאו ימותו. אז איך הוא למד את הפסוק? הוא לא למד כמו הגמרא. גם זה שהגמרא לא יודעת את הפסוק, זה אני מבין, כי בישיבות לא לומדים תנ"ך. אבל שהמציאהו לא למד את הגמרא, זה קצת קשה. נכון? כי הרי המציאהו הוא מלך, ומלך חייב להיות רב. אז איך זה שהוא לא יודע את הגמרא? אלא כנראה שהמציאהו הבין מה שאני אומר. שהכתוב, עבור המלך יש לו משמעות אחרת מאשר עבור הסנהדרין. הסנהדרין לומדת מזה הלכות של בתי דינים. בית דין, אתה לומד שקרובים פסולים לעדות. נקודה. המלך, הוא קורא את זה בהסתכלות אחרת לגמרי. לכן יש לו שני ספרי תורה. מובן?
אין תגובה.
מצטער. טוב.
כי כבר הרב דיבר על זה, זה לא מובן, אבל...
כן, מה אתה אומר?
לגבי הנצרות והיהדות, אני חייב לא אומר שהנצרות והיהדות אותו דבר, זאת אומרת,
חס ושלום.
אני בא לטענה שהנצרות עושה בדיוק כמו היהדות, ולפי מה שכל מה שעכשיו דיברנו, אין הבדל בכלל בין השיטה הנוצרית והשיטה היהודית, מבחינת הזה שהקודש נמצא על ידי הרבנות, והמדינה לא נמצאת על ידי הרבנות קודש. כי לפי מה שאנחנו רואים, גם ארצות הברית כרגע יש בדיוק כמו המדינה. מי שדתי דתי, והמדינה נשארת פסולה לא קשורה לדת, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו שם, כמו פה, גם שם. וזה גם לא עורד, לא שזה רק עכשיו במאה השנה האחרונות ככה. גם שאנחנו גם הנהגות, זה תמיד היה ככה. היה הנהגות קיצוניות, שאנחנו היינו איפשהו, אנחנו היינו מדינה, אי אפשר אפילו להגיד את זה, אבל הדת, כרגע, בואו נסתכל עכשיו על מה שבאמת קורה עכשיו. הדת היא על ידי הרבנים, השלטון זה על ידי המדינה, והשלטון לא קשור לדת, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו.
נכון, כלומר היום הדגם הוא הדגם האמריקאי במדינת ישראל.
בדיוק.
אז אתה אומר שעם ישראל פועל כמו המדינות הנוצריות, זה נכון, אתה צודק.
אז זה לא אידיאל.
ודאי שזה לא בסדר. מה?
זה לא עומדים באידיאל שלהם. האידיאל היהודי של להיות...
מה שאנחנו אומרים שצריך להיות, לא קיים היום, אתה צודק. נכון.
בנוסף לזה, לגבי מה שאמרת, שהבאת את הדוגמה, שבזמן המרגלים היה 10 גדולים, שהם היו לא כל כך הלכו בדרך הנכונה. אז קשה להגיד את זה היום,
להשוות
המצב אז למצב היום.
למה לא? נבואה שהיא צריכה לדורות נכתבה.
אוקיי, אז
שלא נצריכה לדורות לא נכתבה.
אז זאת אומרת שעשר עכשיו, היום כרגע, עשר מגדולי הדור הם לא הולכים בדרך הנכונה?
בנושא הזה.
בנושא, אתה יכול להגיד את הספציפי?
בנושא של מדינת ישראל.
אז כל מי שהולך לפוליטיקה שהוא נמצא לדעת, אם זה ש"ס, מפד"ל, איחוד הלאומי, לא יודע, מי שזה לא יהיה, זה לא דבר נכון לעשות?
אני לא אמרתי שזה לא דבר נכון לעשות.
למה?
השאלה את מי אתה רוצה לשים בשלטון? האם אתה רוצה לשים רבנים בשלטון? אז זה לא טוב.
אבל להיות בתור, לא בשלטון עצמו, אלא להיות חלק מהכנסת זה בסדר?
לא, גם הכנסת זה לא בסדר. רבנים לא צריכים להיות בכנסת. לא בתור רבנים. כלומר, זה שאדם הוא רב, זה לא פוסל אותו מלהיות חבר כנסת. אבל זה לא מה שמכשיר אותו להיות חבר כנסת. ברור?
אז הרב עושה, הרב הסכים שמלך גם צריך להיות, לא יודע
אם יקרו לזה
רב או לא רב.
לא, הוא לא צריך להיות רב. המלך צריך להיות אדם דתי, שומר מצוות.
מה זה רב? הרב?
רב זה מי שמורה הוראה. רב זה מי שמורה הוראה. אתה בא לרב, אתה אומר לו, כבוד הרב, התרנגולת הזאת קשרה או טרפה?
אז הוא לא יכול להיות גם שהוא מורה איזה, דוד המלך בעצמו היה מורה.
זה מה שאמרתי לך, מותר לו.
הרב, דוד המלך היה...
אני יודע. לכן אני אומר לך.
ובאיזה דברים?
לכן אני אומר לך.
אתה קורא לו דוד המלך, לא דוד הרב.
נכון.
אז מה, אבל דוד המלך, מהדוגמה שנתתי, הוא מורה בכתמים, זה הדבר שנראה הכי זול בקדושה.
אני יכול לענות לך, אדוני.
כן.
אני יכול לענות לך. כן. דוד המלך היה פוסק בדיני כתמים, לא בגלל זה הוא היה מלך. זאת אומרת, הכישרון של דוד להיות אדם צדיק, ותנית חכם, ומשורר אלוהי עליון שכותב את ספר תהילים וכו', כל זה זה מאוד נחמד, וזה מה שעושה אותו לאחד מגדולי הצדיקים בכל הדורות. לא בגלל זה הוא נמשך למלך.
לא בגלל זה, אבל גם את זה צריך שיהיה.
לא, מותר לו שיהיה. זאת אומרת, אם זה לא יפריע לו להיות מלך, אז שיהיה. זה בדיוק הייתה הבעיה של שאול, ששאול היה צדיק יותר מדוד, אומרת הגמרא. אבל בענייני מלכות, נחשב. זאת אומרת, מה שאין כן, החטאים של דוד, כן, היו לו חטאים, לא עלו לו במחיר המלכות. אומרת הגמרא, למה? בגלל שדוד, החטאים האלה הם חטאים פרטיים. יש לו בעיה בת שבע וכו', זה בעיה שלו. מה זה נוגע למלכות? אם המלכות הוא בסדר. בסדר? מה אתה אומר? האם אנחנו יכולים להתנגד למהלכים פוליטיים בשם התורה? בוודאי. כי לתורה יש דעה איזה מהלך פוליטי מותר, ואיזה מהלך פוליטי אסור, ואיזה מהלך פוליטי מחויב.
המלך לא חייב לקבל את זה.
המלך חייב לקבל את זה, כי הוא מחויב בתור המלך של עם ישראל לקבל את תורת משה. ותורת משה קבעה, דבר זה מותר, דבר זה אסור.
ואת זה אמרו הרבנים.
וזה בוודאי, מי יפסוק בזה?
אז חזרת לנקודה.
לא, אני לא נותן את השלטון בידי הרבנים. אלא, אני נותן את השלטון בידי המוכשרים לשלטון. הרבנים?
מי מפעיל את הרובה הזאת בסוף? מי מחזיק אותו ואומר למה לעשות? הרבנים?
לא. למשל, האם, אני יודע, לגבות יותר מיסים או פחות מיסים?
האם להוסיף תקציב למחשבים בחיל האוויר או לא. השאלות האלה אין להם לרבנים מה לומר בזה. אבל
זה מצד מוסרי?
מה?
זה השלכה מוסרית?
יכול להיות שזה גם השלכה מוסרית, מה? אבל זה לא התפקיד של הרבנים, לא צריכים לפסוק בתחום הזה. הרב צריך להגיד אם הדבר הוא מותר או אסור, זה הכל. בשביל זה יש רבנים.
לא,
המלך יכול להגיד את דעתו המוסרית, גם הרב יכול להגיד את דעתו המוסרית, ברור. גם לכל אדם במדינה, בין רב, בין לא רב, יש דעה פוליטית ויש דעה מוסרית. אז צריך להביע אותה. אז זה לא קשור לעניין. כן.
נו. הסמכות זה לא שיש למלך, היא גם בשם התורה?
לא. הסמכות הזאת, התורה הותירה אותה בידי המלך. כלומר, הסמכות של המלך להרוג מי שצריך כדי שהמדינה תתקיים, הסמכות הזאת נובעת מכוח הטבע. כי ברגע שישנה חברה, יש לה זכות קיום. וכדי שהיא תתקיים, היא צריכה לפעמים להרוג מי שצריך. התורה היא הותירה בידי המלך את הזכות הזאת. לא ביטלה אותה. למשל גואל אדם. התורה המציאה את גואל אדם? או לא? לא, היא לא המציאה. היא השאירה את זה. הזכות הזאת היא זכות טבעית. כמו בג'ונגל, כן? בג'ונגל יש זכות לאדם להרוג את מי שמסכן אותו? למרות שאין בית משפט ואין שלטון? יש לו זכות. למה? זה הזכות הטבעית. כשאתה מקים חברה, ואז יש בתי משפט ושלטון וכו', מפקיעים את הזכות הטבעית הזאת מן היחיד ומעבירים אותה לשלטון. ברור? ואיפה שלא, ולפעמים התורה יוכלה להחליט, יש זכויות טבעיות שאנחנו משאירים אותן בידי הטבע.
בכל אופן זה תורה.
למה זה בכל אופן זה תורה?
התורה...
סליחה, האם התורה, סליחה, האם התורה צוותה שיהיה כתב בעולם? כן. שאנשים ילמדו לכתוב ושבכלל יהיה דבר כזה כתב. לא. הכתב קדם למתן תורה, נכון? אנשים ידעו לכתוב לפני שהתורה ניתנה, נכון? עכשיו, התורה מצווה שכשאדם רוצה לגרש את אשתו, הוא צריך לכתוב לה ספר כריתות. זאת אומרת, התורה מניחה כהנחת יסוד שיש דבר כזה כתב בעולם, אבל היא לא המציאה אותו. אותו דבר, המלכות, זה דבר שהיה קיים עוד לפני שהתורה ניתנה. כי יש מדינות, יש אומות. והתורה נתנתה לאומה שלנו את תורתה. ולכן היא הגבילה לפעמים את השלטון של המלך, לפעמים השאירה בידו דברים. זאת אי שמחליטה עד כמה להתערב ועד כמה לא. אבל זה לא מכוח התורה שיש מלך בישראל, מה שאני רוצה לדבר. זה לא מכוח התורה שיש מלכות באומה. כי האומה קדמה לתורה. זה לא תיתכן אומה בלי מלך. מה אתה רוצה? כי אני לא הספקתי להגיד מה שרציתי להגיד בנושא האסלאם והשלטון, אבל טוב, בסדר, נו. אז אנחנו נשפוט אותו. אם המלך יחרוג מסמכויותיו, לא צריך תורה גם בשביל זה. בכל מדינה בעולם, כשהמלכות חורגת מסמכויותיה, אז היא עומדת למשפט.
הוא לא חורג מהסמכויות שלו, הוא חורג מחוקי התורה.
מה זה חורג מחוקי התורה?
הוא לא עושה מה שהתורה אומרת.
באופן פרטי או באופן מדיני?
באופן מדיני.
באופן מדיני, אז אנחנו נראה לו מה זה. כלומר, דבריו לא יקוימו. היא עביד למהנה. אם הוא עושה נגד התורה, זה לא מועיל. עכשיו, בואו נחזור לנושא של האסלאם. אני רוצה פה להגיד הערה שאני חושב שאותה היא חשובה. יש הנחת יסוד בתרבות המערבית, מזה כבר 300 שנה, שכאשר ישות דתית עוברת לפוליטיקה, היא מתחלנת. מתחלנת. של חילוני. כלומר, כל דבר דתי שנכנס לפוליטיקה, הופך בסופו של דבר לחול. כן, זאת הנחת יסוד של התרבות המערבית, ואגב, לפי הדגם הזה פעלה היהדות גם כן. כי היהדות עד הציונות הייתה ישות דתית, ברגע שהיא עברה לתחום הפוליטי, הקימה מדינה, נהייתה חילונית. זה ממש תואם את הדגם האמריקאי, כמו שאמרתם בצדק, כן? כמו שאמרת לפניכם בצדק. שהדגם, כלומר, הדתיות לכאורה איננה יכולה לשרוד ברגע שהיא עוברת לפוליטיקה. הרצון, העיקרון הזה, שהוא אמריקאי היום, בעצם מקורו בנצרות. כן, מקורו בנצרות. מי לא משחק לפי הכלל הזה? האסלאם. האסלאם משחק לפי... למשל, היום יש מדינה, נקראת איראן, והייתה מדינה אחרת בשם אפגניסטן, שפעלו בתור ישויות דתיות הנכנסות לתחום הפוליטי, ולא התחלנו. אבל הן מבטאות את האסלאם בטהרתו.
אבל לא ניתן להם מספיק
וזה,
זמן.
מה?
לא ניתן להם מספיק זמן. באיראן זה אולי 15-20 שנה מאז שהוא עוד החשב.
נו.
זאת אומרת, זה לא, תן להם את 100 שנה, תראה להם זה יגיע.
מה שאתה אומר כאן, שאם ניתן להם 100 שנה זה כן יגיע, זה בעצם מה שחושבים בסטייט דיפרטמנט. כלומר, במשרד החוץ האמריקאי.
זה מה שהיה בהתחלה באסלאם. בהתחלה כל המערכים המדתיים ועשו מסעות של רדיפת הכופרים, עכשיו כל המחילונים.
רגע, מדינות ערב היום הן חילוניות, בגלל שהם אימצו את הדגם האמריקאי. זאת אומרת, המדינות האלה קמו אחרי הדקולוניזציה. זאת אומרת, אחרי שההשתלטות של המערב בוטלה, אז הם קימו שם מדינות בהנחיה מערבית. וזה יוצר היום ריאקציה מוסלמית נגד זה, נכון? וגם השכבה הפוליטית במדינות ערב מפחדת פחד מוות מהתנועה האסלאמית. אבל מה שבעצם האמריקאים והאירופאים היום אינם מבינים, זה שהם עומדים בפני משהו שלא משחק לפי כללי המשחק הרגילים. ולכן הם מתעלמים מן הקיום של האסלאם. זאת אומרת, האסלאם מבחינתם הוא דבר שאסור לדבר עליו, שאיננו קיים. יש בעצם מדינות מוסלמיות, אבל אין אסלאם. כי אינם מבינים מה שהרמב״ם פה כותב בצורה ברורה, שמוחמד הוסיף על ישו נקודה שלא הייתה בישו. זה הרצון לשלטון. נכון? שרדף אחר המלכות. זה בשלוש מילים.
אין אסלאם
חילוני. שרדף אחר המלכות, הוא ביקש שישתעבדו לו והתחדש מה שהוא מפורסם. כן, מה אתה אומר?
מה הרב אמר על טורקיה שאף פעם הייתה תחת שלטון הערבי? רואים שהיא מדינה מוסלמית
חילונית. מה הוא אמר על טורקיה? זה בדיוק היה החידוש העצום של מוסטפא קמאל. שהוא החליט שאם הוא רוצה שטורקיה לא תידרדר והיא תהיה חלק מהעולם המתקדם, הוא צריך לחסל את האסלאם. זאת הייתה החלטה אלימה של מוסטפא קמאל, שהוא הבין שאם הוא רוצה שטורקיה תתקדם איך שהוא, צריכה להיות אירופאית, ולכן הוא רדף את האסלאם עד חורמה. ובינתיים זה הצליח, אבל לאט לאט זה הולך להיגמר שם. כן, התנועה האסלאמית שם הולכת וגוברת, הם לא יודעים גם הם איך לאכול את זה. זאת אומרת, הנפקמיה מבחינת המערב, אתה רוצה שניתן עצות לבוש? הייתי אומר ככה,
שיקרא את הרמב״ם.
כן, שיקרא את הרמב״ם, זה כבר יעזור. דבר נוסף, לא, 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 הוא צריך להבין שהאויב, אם כן, מבחינתו, זה לא המדינות, זה האסלאם. הוא צריך להיות מודע לזה. מה הוא יעשה עם זה אחר כך, זאת אומרת, זה שאלה. אבל קודם כל להיות מודע, שתדע מה המפה באמת. תדע על מה מדובר. טוב.